ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. היה לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה, ויאמר הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו, ורחצו רגליכם, והשכמתם, והלכתם את דרככם, ואמרו לא, כי ברחוב נלין. ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבוא אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה, ויוכלו. לוט מופיע בתורה אחרי האבות והאימהות יותר מכל אחד אחר. הוא יוצא עם אברהם אל הארץ אשר הרקע. הוא יורד עם אברהם למצרים. הוא מחליט להיפרד מאברהם ולעבור לסדום. ואברהם הולך להציל אותו באותה מלחמה גדולה שכל סדום נפלה ביד ארבעת המלכים. מבנותיו של לוט ולוט, עמון ומואב יוצאים. לוט תופס הרבה מקום. ההסבר שמופיע בהרבה מאוד מהמפרשים רבותינו הקדמונים והראשונים, כי מלוט יוצא מלך המשיח. הגאולה באה מלוט. והואיל והגאולה של העולם באה מלוט, דרך עמון, מואב, רות, דוד, משיח, אז התורה מספרת לנו על תחנות שונות בחיים של לוט. ננסה בסייעתא דשמיא לראות היבט נוסף. וזו שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה להאריך בחייו ופרטי חייו של לוט? מעבר להסבר שממנו תגיע גאולה לעולם דרך מואב, רות המואביה, דוד ומלך המשיח. זוהי שאלתנו הראשונה. מה ראתה התורה כל כך להאריך במהלך חייו של לוט? מה זה חשוב? לוט הוא לא אדם חיובי שראוי שהתורה תקדיש לו כל כך הרבה פסוקים, ובכל זאת אם התורה עושה את זה, מה פשר הדבר? וכמובן, איך הדבר הזה קשור ומתחבר אלינו היום יום, עוד לפני גאולתנו, גאולת עולם. כי כל דבר בספר בראשית, ישיר או לא בלתי ישיר, שמחובר לאבות, שבאיזושהי צורה האבות קשורים לזה, מעשה האבות סימן בבנים. זה בנו. אז גם למרות שהעיסוק שלנו היום זה לוט, אבל גם דרכו נוכל לראות איך הדברים, העשייה של לוט מתחברת אלינו. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, שהתורה מספרת לנו על אותם מלאכים שמגיעים סדום בערב, נאמר בקטע הראשון, ולוט יושב בשער סדום. אומר את זה רש"י בקטע השני, ולוט יושב בשער סדום, ישב כתיב. זה הכתיב, הכי יושב. אותו היום מינו שופט עליהם. וגם כאן צריך להבין מה ראו חז"ל, מה ראתה התורה, לקשר בין הגעת האורחים, המלאכים, לסדום, לזה שבאותו יום מינו את לוט להיות שופט בסדום. ומינו אותו שבוע קודם, ושבוע אחרי זה מגיעים האורחים ללוט, אותם מלאכים. מה זה משנה מתי הם הגיעו? באותו יום שמינו אותו שופט, או שבוע קודם מינו אותו והם באו אחר כך? אז אם התורה מציינת זה היה באותו יום, זאת אומרת יש פה דבר מכוון, שדווקא באותו יום הגיעו אותם מלאכים ללוט לסדום. מה הקשר? בין הגעתם של המלאכים לסדום למינויו של לוט באותו יום להיות שופט בסדום. ושאלה שלישית, נאמר בגמרא בברכות, הסוגיה שהגמרא עוסקת בברכות שאומרים במצבים שונים, זמנים שונים, נאמר בין היתר, תני, הקטע השלישי, על אות ועל אשתו מברכים, שתיים, על אשתו, ברוך דן האמת, על אות, ברוך זוכר את הצדיקים. מה זאת אומרת מברכים שתיים? וכך נמצא גם בשולחן ערוך, בקטע רביעי, הרואה אשתו של אות, מברך שתיים. עליה הוא אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת. מה זאת אומרת? הוא רואה הטורגאי המדריך תיאורים אומר פה היה הסיפור, פה במקום באזור הזה הם רואים את המלך, פה אשתו שלו נהפכה להיות נציב מלך. מיד מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת. כמובן אם עוסקים באשתו של לוט, מיד מה עובר בראש? לוט. אז לכן, והלוט אומר, לא רואים את לוט, כי הוא לא מת באותו מקום, והלוט אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הצדיקים. כך אומר לנו המשנה ברורה בקטע החמישי, אשתו של לוט, שהיא נציב מלך מברך שתיים, אף על פי שאין רואה קברו של לוט, דרואה אותה, כדי לעשות כמה נזכר גם בנס בעלה. ולכן הלוט אומר, מה? זוכר הצדיקים. אבל קשה. איך אפשר להגיד על לא זוכר הצדיקים? הוא רחוק מלהיות צדיק? אז על זה כותב גם המשנה ברורה. אוקיי? בסעיף קטן כ"ח. שזכר הקדוש ברוך הוא את אברהם, דכתיב ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. זאת אומרת, זוכר הצדיקים זה לא לוט, אלא מי זה? אברהם. אברהם. דרך אברהם, בזכות אברהם, בורא עולם מציל את לוט. אבל, תסתכלו במדרשים, בתורה שלמה של הרב כשר, הוא מביא מדרשים שאומרים, והלוט אומר, זוכר הצדיקים, זה הלוט ממש. בלי קשר לאברהם. לא בזכות אברהם, אלא והלוט ממש אומר, זוכר הצדיקים. שאלתנו האחרונה היא, איך אפשר לומר הלוט, ברוך אתה השם, זוכר הצדיקים? הרי לוט רחוק מלהיות צדיק. אלה הם השאלות. ודרכם באמת נראה דבר פילאי פילאי פלאים שמתחבר אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה כל כך להאריך בחייו ושנותיו של לוט ומעשיו של לוט? לוט היא לא דמות חיובית. מעבר להסבר המקובל, כי מלוט יוצאת גאולת העולם. אז התורה נותנת לנו תחנות שונות בחיים של לוט. אז אם אנחנו מבקשים לתת הסבר נוסף מעבר להסבר הזה, באמת צריך להבין למה התורה כל כך מעריכה בתחנות שונות בחייו של לוט. שאלה שנייה, מדוע כל כך חשוב לציין שבאותו יום שמינו את לוט שופט, דווקא באותו יום הגיעו המלאכים לסדום? מה קשור אחד לשני? ושאלה שלישית, איך אפשר לברך על לוט שמזכירים את אשתו ונזכרים בו, ברוך זוכר את הצדיקים? לוט לא צדיק ורחוק מלהיות צדיק. אז איך אפשר לומר כזאת ברכה על לוט? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. אם אנחנו שואלים את עצמנו, או שואלים כל אחד, מה זה סדום בשבילנו? סדום, התשובה היא, מקום שיש בו אנשים רעים וחטאים להשם. מקום נורא. מקום, מדינה, שטח, אזור, יש הרי מלך סדום. זה מסתום יש שם גם איזה מדינה שהוא מולך עליה. שיש בה אנשים רעים וחטאים להשם. זה סדום. כך גדלנו תמיד. אז שמסתכלים בתורה, בנביאים ובחזל, מגלים שבעצם סדום זה קונספט. סדום זה מושג. בואו נטייל קצת ונראה את סדום מקצה לקצה. מצד אחד נאמר בישעיהו, זאת הפטרה שקוראים אותה לפני תשעה באב, הפטרת חזון בקטע השישי, לולא השם צבאות הותיר לנו שריד, אם הקדוש ברוך הוא לא היה משאיר לנו שריד, כמעט כי סדום היינו וכי אמרו אדמין. אם לא היה נשאר שריד, היה כמו סדום, הכל היה נמחק. יותר מזה, איך הנביא קורא למנהיגים אז? שימו דבר השם קציני סדום, תואר נורא, לתת למנהיג בעם ישראל תורה קציני סדום? האזינו תורת אלוקינו עם המורה. מפחיד. הנביא כל כך מוכיח, וזה מדובר פה על ישעיהו הנביא. נביא הנחמה, הוא אומר, שימו דבר השם קציני סדום, המנהיגים, והעם נקרא עם המורה. זאת אומרת, נותנים לנו תוארים שבעצם מבטאים מצב נורא, מקביל למה שהיה בסדום. כך גם נאמר בתורה עצמה, בפרשת ניצבים, שאם ארץ ישראל נחרבת לגמרי, ראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואה אשר חילה השם בה, מה רואים כל העולם? גופרית ומלח, שריפה, כל ארצה. לא תיזרע ולא תצמיח ולא יעלה בו כל עשב, כלום לא גדל, הכל נשרף. כמהפכת סדום ועמורה, עד מה הוא צבועים כדי לעשות קם, שהפך השם בפרו וחמתו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מעניש, התורה מזהירה, זה יכול להיות נורא, בדיוק כמו מהפכת סדום ועמורה. ועוד מעניין, במשנה באבות, בקטע השמיני, ארבעה מידות באדם, האומר שלי, שלי, ושלך, שלך. הרבה פעמים הרבה אנשים אומרים כך. אבל, על זה נאמר במשנה, יש אומרים, זו מידת סדום, מוזר מאוד. איך אפשר להגיד את שלי, שלי, שלך, שלך, זה מידת סדום? זה לא משהו מיוחד, אבל זה לא מידת סדום, אבל כתוב כך. ואם זה לא מספיק, אומרת הגמרא בעירובין בקטע התשיעי, מים אחרונים בסוף הסעודה חובה? למה? אמר רב חייא ברש, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים. יושבים בסעודה, רוצים לטבל קצת את האוכל בעוד קצת מלח, או את המרק, או כל דבר שאוהבים ממלח, ולוקחים את המלח בידיים ושמים כל אחד כמה שהוא צריך. אז לא היה מלחיות, הוא כן היה, אבל בכל פעם גם השתמשו עם הידיים. אחר כך אדם גומר את הארוחה, פתאום הוא רוצה לנקות ככה את העין, והוא לא רחץ את הידיים, אז המלח שנדבק לאצבעות, זה מלח סדומית, יכול להפוך אותו להיות מה? עיוור? מוזר? סכנה? לעיניים? פילי פלאים. ואם זה לא מספיק, תראו איך עושים קטורת. מה הסממנים של הקטורת בקטע העשירי? פתאום הקטורת, איך? הצרי, הציפורן, חלבנה, לבונה, מור, קציעה, שיבולת נרד, קרקום, כל מיני בשמים שונים, אינסנס, כך אומרים, לא? כל מיני בשמים שונים שאיתם עושים את הקטורת, אבל לא מספיק את זה. תראו שורה האחרונה, מלח סדומית, רובע, כדאי לעשות קו. אתם רוצים שהריח של הקטורת יתפרס, יתפשט למרחקים, לא לשכוח מלח סדומית רוב קצת מלח סדומית עם כל הסבים השונים האינסטנט שיש שם הריח יתפשט למרחקים. סדום נמצאת בקטורת. סדום משמיעים אותנו רחמנה לצדן עם ישראל, קציני סדום. סדום זה מים קשורים למים אחרונים. אז אנחנו רואים את סדום בכל מיני מקומות שנראה ולא קרב זה אל זה, ולא מתחברים אל אלו אלו. מה כתוב כאן? מה הפירוש של דבר? מה זה סדום? אז בואו ונראה מה זה סדום. נבין את המושג, לא רק את העיר סדום, אלא את המושג סדום. בורא העולם בא ואומר בקטע 11, ואומר השם, זעקת סדום ועמורה, כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה והראה כצעקתה הבאה אליי עשו קלה ואם לא ידע. מסתכלים בפסוק הזה, קוראים אותו עוד פעם, רואים דבר מעניין? בעולם אומר ארדנה והראה פה כדי לעשות קו או עיגול, כצעקתה באה אליי עשו עוד עיגול, עוד קו. הפסוק מתחיל בלשון יחיד, כצעקתה באה אליי עשו, לשון רבים. ואם כך, אני מחלה אותם. ואם לא, נדע. למה לא כתוב? ארדנה והראה, כצעקתם. כצעקתם, מה זה כצעקתם? אז רש"י מרגיש, וכותב לנו בקטע ה-12, ארדנה והראה לימד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בריאה, כצעקתה של מדינה. זאת מדינת סדום, הבאה אליי, עשו. אם עומדים במרדם, קלה, אני עושה בהם. ואם לא יעמדו במרדם, אדע מה אעשה, להיפרע מהם בייסורים, ולא אכלה אותם. אז רש"י מרגיש ואומר, למה כתוב בלשון יחיד כצעקתה? לא מדובר פה על אנשי סדום, מדובר פה על מדינת סדום. כצעקתה של המדינה באה אליי, עשו, פה עכשיו הורים לאנשי סדום, אז נחלה אותם, נשמיד אותם. למה צריך את הרש"י? למה צריך את ההסברים האלה? הרבה יותר מתאים לקחת את המילה כצעקתה, והאות האחרונה היא איי, פשוט לסגור אותה, להפוך אותה למם. הקצה הקטן בא אליי, עשו. למה לחפש פירושים והסברים כאשר אפשר לקרוא ולכתוב בצורה שהכל ברור מלכתחילה? ארדנה והרע, הקצה הקטן בא אליי, עשו. קלה, אז אני אחלה אותה. ואם לא, אני אתן להם עונש אחר. למה מתחילים בלשון יחיד וגומרים בלשון מה? רבים. מה הפשר הדבר הזה? ההסבר הוא, הקדוש ברוך הוא מבקש ללמד אותנו שלפני שהוא מעניש הוא יורד, שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראייה. הוא יורד לראות. מה הוא יורד לראות? מה הוא יורד לראות? הוא יורד לראות דבר אחד, ודאי הצעקה של סדום של מעשיהם הנוראים הגיעה עד אליו. פה אין שאלה, לא צריך לרדת, הוא שומע את זה. הוא יורד לראות, האם זה בעיה של המנהיגים, של הלידרס, זה הבעיה, הם אנשים נוראים, רעים, מושחתים, או זה בעיה של כל הציבור, בעיה של כולם. יש מדינות בעולם עד היום שהמנהיגים הם נוראים ומושחתים, פחד פחדים, קחו, אני יודע מה, צפון קוריאה, כן? מנהיגים נוראים, וכל מי שממדינה יודע שאם הוא עושה דבר בניגוד לחוקים הקשים של המדינה, מיד דינו למות. אז אנשים כמו רובוטים, אבל הם בעצם נגד כל המהלך הזה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה כך נחליף את המנהיגים. או אולי זה לא בעיה רק של המנהיגים, זה בעיה של מי? של כל אנשי סדום. את זה אני רוצה לרדת לראות. אומר הקדוש ברוך הוא, אז מה אני עושה? באותו יום לוט יושב בשער סדום. זה הקרי, הכתיב, כתב לנו רש"י בקטע השני, לוט ישב. זאת אומרת, בעשר בבוקר, יום שני, התחילו חגיגות. סדום חוגגת. לוט נהיה שופט של סדום. הוא יקבע עכשיו את החוקים של לוט, של סדום. חגיגות יום שלם. נגמרים החגיגות, הולכים הביתה. מגיעים האורחים. ומה קורה? לוט מזמין אותם הביתה. אם כולם הלכו הביתה, והם לא מגיעים אחרי הצהריים. הם מגיעים מתי? בערב. בערב, אחרי יום של חגיגות, כולם בבית. אז איך הוא פתאום מכניס אותם הביתה וכולם יודעים על זה? אומר לנו רב לזה בן אורקמוס בקטע ה-13. ראה שני המלאכים והיה סבור בצד השני של העמוד שהם אורחי הארץ, ורץ לקראתם שנאמר ויבואו שני המלאכים סדומה. ולמה היה יושב לוט בשער סדום? אלא אותו יום מינו עליהם, הביאם ואמר להם, בואו ולינו בתוך ביתי ואיכלו ושתו ותלכו לדרככם בשלום. לילה, אף אחד לא רואה אותו, לא קיבלו עליהם. יחזיק בידם שלא כרצונם והכניס אותם בתוך ביתו, שנאמר ויפצר בה מאוד. כי ידע אם הם יישארו בחוץ אלא אין להם איפה להישאר. הכניס אותם הביתה, ראה אותם נער אחד מאנשי סדום. ילד לא הלך לישון, הסתובב ברחוב, ראה אותם. מה הוא ראה? שהם באים לבית של הנשיא בית המשפט העליון של סדום, לוט. ויצא ויגיד להם, יצא ויגיד לכל אנשי סדום, נתקבצו כולם אל פתח הבית לעשות כמנהגם, ואמרו ללוט, היה אנשים אשר באו אליך, איפה הם? הוציאם אלינו. והפסוק אומר בחזרה בקטע הראשון, פסוק ד' שעוד לא קראנו, תרם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום נסובו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. מנער ועד זקן, כל העם מקצה. מקצה העיר עד הקצה השני. כולם. באו סביב הבית שלו, תעצו את האורחים. אז פה עכשיו קורה דבר מעניין. מתברר שהשחיתות והרשעות שיש בסדום, זה לא רק של מי? של המנהיגים. זה של מי? של כל העם. מנער ועד זקן. כולם מגיעים. אבל זה לא רק מנער והזקן שעומדים מחוץ לבית של סדום, של לוט, זה כולל גם את אשתו. הם מגיעים הביתה, עם לוט, ואשתו אומרת לו, תגיד לי, מה קרה? מי אלה? מה זאת אומרת, מי אלה? אורחים. אורחים. אומרת לו אשתו בקטע ה-15. מלמד שאמרה לו אשתו, אנשי העיר נמנעו מלקבל אורחים, ואתה מכניסם לבית? רצונך שיהרגוך ויהרגוני? אתה רוצה שהם יהרגו אותך ואותי? אם אתה רוצה לקבלן, חלוק עם הבית ויהיו האורחים בחלקך. תקשיב טוב, תחליט, או אני או האורחים. אם אתה רוצה שאני אשאר בבית, תזרוק אותם מהבית. אתה רוצה לקבל אותם, אני לא בבית, אני לא בעסק. מה זאת אומרת? מרגע זה אנחנו סוגרים את הדלת, את החדר, את הדלת שמחברת את החדרים, אין יותר חלק, קשר בין החלקים של הבית. אני פותח הדלת בצד השני, יש כמה יציאות, זהו, אני גר שם, אתה גר פה, אין קשר, שום דבר לא. אני לא מוכנה להשתגע ולמות, בגלל האורחים שאתה מביא הביתה. ולכן, אומר לוט לאורחים, הם באו איפה? בצל קורתי. לא בצל קורתנו, בצל קורתי. באו לחלק שלי. אבל היא, אחרי שהיא סגרה את הדלת, והיא כבר גרה בנפרד, ושמה שלט על הכניסה, פה גרה גברת לוט, שם גרה אדון לוט, אין קשר, אין תיבות דואר נפרדות, הכל נפרד. היא, לוט אומר לה, דבר אחד את יכולה כן לעזור לי. אני חשבתי שאולי ביחד, או את תעשי בעיקר ארוחת ערב לאורחים. אני עכשיו הכין להם לבד, אין לי בעיה. אבל, תעשי לי טובה, כנסי פה לשכן, לשכנה, תביא לי מלח. תביא לי מלח. זאת אומרת, זה בסדר. היא לוקחת את עצמה, עוברת מדלת לדלת, 20 שכנים בכל האזור, אומרת להם, תקשיבו, בעלי השתגע, הביא פה אורחים, הוא לא נורמלי, יהרגו אותו, תביאו לי מלח. אני רוצה רק להגיד לכם, אני לא עוזרת לו. באתי לבקש מלח כדי שאתם תבואו החוצה, תראו מתי שאתם רוצים, אנחנו לא גרים יותר ביחד. יש לנו כניסות נפרדות לבית, למה היא אומרת את זה? כי מחר שיתפסו את לוט ויהרגו אותו, היא תוכל להביא את השכנים שיעידו, היא לא בעסק. היא לא מוכנה. וכך קורה, וכך נאמר בחז"ל בקטע ה-16. אותו לילה שבאו המלאכים אלות, מה היא עושה? הולכת אל כל שכנותיה ואומרת להם, תנו לי מלח שיש לי אורחים. והיא מתכוונת שיקירו אנשי העיר, מה יקירו? שהיא לא בעסק, וכך היא רוצה להינצל דרך המלח הזה. היא קיבלה מידה כנגד מידה, שהיא עצמה נהפכה להיות מה? נציב מלח. אבל יותר מזה, עוד קודם לכן סדום נהייתה מקום מושחת ונורא, זה לא היה בין רגע, זה היה תהליך. היה עוד זמן שאורחים באו לסדום, אנשים מבחוץ באו לסדום, ותכף נסביר מה הם חיפשו שמה, והיו מכניסים אותם הביתה. היו מזמינים אותם לאכול, היו נותנים להם אוכל, אבל כל פעם שבאו לבית שלות, כל פעם שבאו לבית שלות, עוד בזמן שעוד אפשר היה לאנשים להגיע לבתים, מה היה קורה? הנה בקטע ה-17, אשת לוט, תאמינו או לא, קראו לה מלח. זה היה השם שלה. שמה של אשת לוט מלח. ולמה נקראת מלח? שהיו עניים מבקשים לכם ונותנת להם מלח. לא רצו, אפילו להיכנס, לא רצו צדקה. אפשר לקבל כוס מים, איזה לחם שנשאר, שנאכל משהו. נתנה להם מלח. למה? וכי לא היה לה לתת צדקה. כי היא מלח, היא לא נתנה צדקה, רק מלח. על כן העניים התפללו אל השם, להחזירה תל מלח. היא נתנת לנו מלח, תהפוך אותה למלח. והשם שמע תפילתם, והפכה לתל מלח. אבל כשהייתה שומעת את התפילות של האורחים מבאו הרי מבחוץ, הייתה חוזרת ואומרת אמן, כי היא חשבה שתפילתם לטובה עליה. תפילה לטובה, אמרה אמן, ולדעתם, כי המלך נעשה מן המים, מן האפר, וכוונתה שהיו דבריהם לטובה, אבל הם התכוונו לרע, והקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלהם. צעקת הדעל, תקשיב ותושיע, אומרים בנשמת כל חי. זאת הייתה אשתו של לוט. לכן היא גם בסוף נענשה. אבל, כמו שאמרנו, זה קרה עוד בזמן שאנשים עוד יכלו להגיע לסדום. לקבל צדקה, לקבל אוכל, והרבה מאוד באו לסדום. מכל העולם הגיעו לשם. למה מכל העולם הגיעו לשם? נאמר בחז"ל בקטע ה-18. רבי זעירא אומר, עשירי העולם היו אנשי סדום מן הארץ הטובה והשמנה שיושבים עליה. כל עשירי העולם גרו בסדום, שכל צורך כדי לעשות קו שבעולם היה יוצא ממנה. כל מה שאדם רצה מצא בסדום, שנאמר ואפרות זהב לא. מה פירוש? בשעה שאדם היה אדם יוצא ומבקש לקח לו ירק, אדם רוצה איזה פירות ירקות מהשדה, היה אומר לעבדו, צא וקח לי בישר ירק, לך לשדה של פלוני, תן לו, או לשדה, קנה לי עגבניות מלפפונים. והוא הולך, לקח לו ירק, הוא מוצא תחתיו זהב, שנאמר ואפרות זהב לו, וכסף היה יוצא ממנה דכתיב, כי יש לכסף מוצא. אבנים טובות ומרגליות יוצא ממנה, שנאמר במקום ספיר אבניה, לחם היה יוצא ממנה. זאת אומרת, סדום הייתה המקום, זה היה המקום העשיר ביותר בעולם. אז מכל העולם באו, לקבל צדקה, לקבל מעט, ותמיד הצלות, מה היו מקבלים? מלח. לא קיבלו כלום. עכשיו, בא הקדוש ברוך הוא וראה את מה שקורה שם. איך באמת קורה דבר כזה? כזאת השירות נוראה, אדירה, וכאלה אנשים מושחתים? אז ממשיכים חז"ל, בקטע ה-18. פה כדאי לעשות ממש קו בשתי השורות האחרונות. כי כל אנשי סדום לא בטחו בצל יוצרם, אלא ברוב עושרם. מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר מדהים, מדהים. הזמן בשנה שיהודי מרגיש בשמחה יתרה, שיהודי מרגיש, ברוך השם, הייתה שנה כלכלית טובה, הנה, הבאתי הביתה פירות, הבאתי הביתה את הכל, ובאמת, יש יבול טוב, מתי זה? בחג הסוכות. בצאת השנה. מה אנחנו עושים בצאת השנה? שכל הבית, כל המחסנים מלאים באוכל, ומבינים שיהיה פה יבול ופרנסה טובה, אנחנו יוצאים בצאת השנה מהבית, ונכנסים לאיפה? לסוכה, כדי לזכור כל מה שיש לנו, זה רק בגלל שאנחנו נמצאים בצל יוצרינו. בצל יוצרינו, בצילה דמאמנותה. אבל אנשי סדום, איפה הם ישבו? בצל כספם. לא בטחו בצל יוצרם, אלא ברוב עושרם, פירוש הדבר בצל כספם, שהעושר דוחה מבעליו עירת שמיים, ובוטחים על חילם. אדם מגיע לתחושה של כוחי ועוצם ידי, זה מסנבר אותו, זה מבלבל אותו, זה הופך אותו להיות משהו אחר, זה יכול לסמא את העיניים שלו, העושר הזה. המלך סדומית הזאת, שמשבח את התמשיל מצד אחד, מצד שני יכול גם מה לעשות? להפוך אותו להיות עיוור, כי הוא לא מבין, הוא שוכח מי נותן לו את הכל. לכן, זה מה שקרה לאט לאט באנשי סדום. ולכן, נאמר בקטע 19 בגמרא בסנהדרין, אנשי סדום לא נתגאו אלה בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. רק מהטובה הזאת הם הסתנברו, המלח, השבח של האוכל הפך אותם להיות עיוורים. ומה היה, ומה הם עשו? אמרו שתי שורות אחרונות, למה לנו עוברי דרכים? למה צריך פה קבצנים שיגיעו מכל העולם שאין באים אלינו אלא לחסר ממוננו? באים פה כל היום, עומדים ליד הדלת, תורים, תורים, לחסר ממוננו. בואו ונשכח תורת רגל מארצנו. זאת אומרת, נסלק את כל אלה שעוברי דרכים מארצנו. וזהו, ונשאר עשירי עולם. זה היה בסדום. זאת הרישות שלהם. לא הבינו שכל השפע שיש להם, כדי שהם יזכו להרגיש שהם יושבים בצל יוצרם, ישבו בצל כספם. ולכן עד שהגיעו למסקנה, אין אורחים, אין כלום, הכל, הכל נמחק. ואז הקדוש ברוך הוא החליט, זהו, את המקום הזה חייבים להפוך לגופרית במלח. למה להפוך אותם לגופרית במלח? למה? מה היה במגדל בבל? כל העולם נלחם נגד בורא העולם, אבל נבננו עיר ומגדל, וראשו מגיע השמיימה, ונעשה לנו שם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יפיץ אותם על פני כל הארץ. למה שלא יעשה אותו דבר פה? כל השירי זום, הקדוש ברוך הוא יפזר אותם בעולם, יהפוך אותם לעניים מרודים, שהם ידעו בטוב, יקבצו צדקה. זוכים את אבימלך, מחלון, חליון, ונעמי, היו עשירי עולם, וסגרו את הדלת, סגרו את הכל, עברו לשדה מואב, וחוזרת למי, נעמי, כלום. יש לה דוד עשיר, זוכים את הדוד העשיר, בועז. לא, לא רוצה כלום. היא רוצה דווקא להרגיש ענייה, שמגיע לעונש, מידה כנגד מידה, שידע לכבד גם מי שאין לו. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה אותו דבר עם מי עם סדום? למה הוא מחק אותם? למה הוא מחק אותם? פשוט מאוד. יש שני סוגים של בני אדם. יש בני אדם, אדם יוצא לשידוכים. מה הדבר הראשון צריך לבדוק? דבר הראשון צריך לבדוק זה מידות. מה הדבר השני? משפחה. מה הדבר השלישי? מוח. אז ככה, הדבר הראשון זה מידות, הדבר השני זה גם כן מידות, והדבר השלישי זה גם כן מידות. זה דבר ראשון. כי אם יש מידות, יש את הכל. אם אין מידות, אין כלום. שום דבר לא. למה? מידות זה חשוב. כי מידות זה דבר גנטי. זה עובר מדור לדור. אדם עובר לעבודה זרה, רחמנא ליצלן, מחלל שבת, אוכל טרף, עובר את העבירות. הבן שלו יכול להיות צדיק גדול. הבן שלו, הנכד שלו, הבת שלו, הילדים שלו, יכולים לקיים תורה ומצוות, וגם הוא יכול לקיים אותם בחזרה, ולשנות את דרכו. זה לא דבר שקשור למידות. זה קשור לאמונה, זה קשור לנוחות. הוא אוהב את ההמבורגר עם הגבינה. הוא לא מבין מה זה אלוקים, עובד אלוהים אחרים. אפשר להפוך את זה, אבל מידות זה גנטי. מה שקרה בסדום זה דבר גנטי. אנשים רעים, חטאים להשם. וזה, אם משאירים אותו, זה מגדיל את הרשעות בעולם, את הרוע הנורא הזה. לכן הקדוש ברוך הוא מחליט מה? למחוק אותם. וכך מלמד אותנו הר"ן, בדרשות הר"ן, מביא אותו גם המלבין, בקטע ה-21. אברהם שולח את אליעזר, עבד אברהם, שיקח אישה ליצחק, לא מבנות הכנעני, והשביעך בהשם, שלא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. שורה שנייה, שהיו מושחתים במידותיהם. וכבר כתב הר"ן, שהמצוות והעבירות שבתורה הם על שני פנים. מהם יעשו רושם בגוף ובנפש, במידות ובמעשים. זאת אומרת, עבירות שמשפיעים על הגוף והנפש, במידות ובמעשים. מהם שיעשו רושם רק בנפש, האמונית, באמונות. אותם שיעשו רושם בגוף ובנפש, יעשו רשומם אל הבנים, המשתלשלים מהם, כי זה גנטי. כסינה ונקמה ואכזריות וכך הלאה. שהם יעשו רושם בנפש. מצד שהם עבירות ובגוף. ולפי שהמידות יפעלו, בלחות הוא מסביר את זה מבחינה רפואית, איך התכונות האלה עוברים לדור הבא. ולכן, מזה צריך להיזהר. אבל, וזה היה הרוע של אנשי כנען, אמנם שתי שורות אחרונות, הדברים שעושים רושם בנפש לבד, והם האמונות הכוזבות. אדם עובד עבודה זרה, אדם לא שומר כשרות, אדם לא שומר שבת, וזה לא התפשטו בבנים. לכן בחר באנשי בית אביו, אגם שהם היו אמונות כוזבות. הנה, תראו, לבן, נורא, בן אדם נורא והיום, לבן הרשע. אבל אנחנו, כל בת ישראל, לדורי דורות, מתברכת על ידי לבן. תרצו או לא תרצו. מתברכים על ידי לבן, איפה? בחתונה, בבדקן, מכסים את פניה של הכלה, מה מברכים אותה? אחותינו, את היא לאלפי רבבה. מי ברך את הברכה הזאת? לבן את אחותו שלך להתחתן. אין לנו ברכות רק את הברכה הזאת? מה אומר לבן לאחותו? או, כמה הוא אומר, כמה זה נפלא עכשיו. אחותינו, את הולכת לבית של אנשים גדולים, אברהם ושרה, או, בטח יצחק הוא גם גדול. אבל גם בבית שאת גדלת, היו דברים טובים. מה היה? היה מידות, היה הכנסת אורחים, היה חסד, היה צדקה. קחי את זה לבית שלך. אל תשכחי אחותינו מאיפה באת. אחותינו את היא לאלפי רבבה. אומרים הקדמונים, מה זה רבבה? ראשי תיבות, רבקה, בת בתואל הערבי. אין מחר בלי אתמול. קחי את זה איתך. וזה מברכים כל בת ישראל בדרך לחופה. כי המידות הטובות עוברות מדור לדור. בסדום לא היה דבר כזה. והנה כאן, במצב הנורא הזה, לוט הגיע לשיא הריחוק, שיא הריחוק ממי? מאברהם אבינו. אי אפשר להיות יותר רחוק ממה שהיה רחוק מי? ממה שהיה רחוק מי? לוט מאברהם אבינו. ופה הוא נמצא במצב to be or not to be, לחיות או לא לחיות. אז תראו מה עושה לוט. וזה מדהים. מה עושה לוט? בואו נראה רגע בקטע הראשון. ויבואו שני אנשים, סדומה בערב, ולוט יושב איפה? בשער סדום. איך כתוב אצל אברהם אבינו? והערה עליו השם אלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל. הוא בשער סדום, בפתח של סדום, והוא בפתח האוהל. ויער לוט, ויקם לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. איך כתוב אצל אברהם? וירץ לקראתם, וישתחו ארצה. נכון? ומה אומר להם לוט? אללה, הנה אדוני סורנה אל בית אבדיכם, ולינו ורחצו רגליכם. מה אומר אברהם בתחילת הפרשה? לאורחים ורחצו רגליכם. כתוב אצל לוט, וישתחו אפיים ארצה, אצל אברהם הכתוב, וישתחו ארצה. מה כתוב אצל לוט בקטע ה-13? ראה שני המלאכים, והיה סבור שהם אורחי הארץ, למעלה בצד ימין, ורץ לקראתם. מה כתוב אצל אברהם? וירץ לקראתם מפתח אוהל. אז רואים אותם מטבעות לשון בדיוק. זאת אומרת, כמה שלוט התרחק, התרחק, התרחק מאברהם, עדיין נשאר בו, נשאר בו מעט, ממה נשאר בו? מעמידות שהוא ספג וקיבל בבית אברהם אבינו. והוא הבין שהוא הגיע לקצה הגבול. ועכשיו יש או להתרסק עם סדום, או להתחיל לחזור בחזרה. והוא מתחיל לחזור בחזרה. שלב אחרי שלב. שלב אחרי שלב. וכדי להראות לנו איך הוא מתחיל לחזור בחזרה, פעם ראשונה בתורה, מה כתוב? ויעש להם מה? ויעש להם משתה. פעם ראשונה כתוב בתורה, ויעש להם משתה. זה אצלות. הוא מצא את השפה ויוכל. פעם אחרונה שכתוב בתורה, בתנך משתה, איפה כתוב בפעם האחרונה בתנך משתה? הנה, בקטע 26, בגאולה העתידה, שתהיה הגאולה, ועשה השם צבאות לכל העמים, בהר הזה, איזה הר? הר המוריה, משתה שמנים, משתה שמרים, שמנים ממוחאים, שמרים מזוקקים. יהיה משתה גדול. ומה יש שם במשתה הזה? בילה ההר הזה פני עלות. עלות על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. הכיסוי הזה יוסר, נראה באמת את כל השקר של אומות העולם. ואז מה יהיה הדבר ראשון? בילה המוות לנצח. מחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים, חרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. ומה יהיה ביחד עם זה? אז מה אנחנו נגיד? ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו, זה קיווינו לא ביושיענו, זה השם קיווינו לא נגילה ונשמחה בישועתו. הנה, פתאום הכל מתגלה, פתאום הכל משתנה מקצה לקצה. זה התחיל באותו משתה שהוא מוכן למסור את נפשו, ונבין את גודל המסירות. נבין את גודל המסירות של מי? גודל המסירות של לוט, נאמר בקטע ה-13, שתי השורות האחרונות, כדאי לעשות שם קו. כשם שנתן משה רבינו נפשו על ישראל, כך נתן לוט נפשו עליהם. לא יאומן. משווים את מי? משווים את אברהם, את לוט, משווים אותו למשה רבינו. משווים אותו למשה רבינו. לא יאומן. לא יאומן. איזה משה רבינו ולוט, ולא קרב זה אל זה. כזאת מסירות הייתה לו. עד הסוף. עד הסוף הוא, זהו, מבין ש... עכשיו הדרך היא רק לחזור בחזרה. שם מונח היסוד למשתה הגדול שיהיה בגאולה העתידה. לכן כל השומע, כל הרואה, מקום שבו נהפכה אשתו של לוט לנציב מלך, נזכר בלוט ומברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הצדיקים. לא של לוט היה צדיק, לוט היה שופט בסדום שלא נתבלבל, אבל לא תראה לנו שאם יש מידה במידות הטובות של האדם והוא מחליט לקחת את המידה הזאת ולפתח אותה עוד קצת, זה יכול להיות הגרעין לברכה שתבוא אחר כך. זה יכול לבוא לגרעין לסייעתא דשמיא שיבוא אחר כך, או לאותו אדם או לדורות שיצאו ממנו. או לאותו אדם או לדורות שיצאו ממנו. הרבה פעמים שואלים איך זה? איך יוצא דבר כזה? דורות הקודמים שבנו, לא שמרו תורה, לא שמרו מצוות, לא עשו כלום. ומה רואים היום? הילדים שלהם, הנכדים שלהם, גדלים בתורה, במצוות, בקיבוצים של השומר הצעיר. כמעט בכל קיבוץ יש בית כנסת. יש קיבוצים עם מקוואות. מקום שפעם היו עושים ברביקיו ביום כיפור, היום שם מתפללים, יש שם מניין. איך זה? איך יכול להיות דבר כזה? לא גדלו בכלל באווירה כזאת של תורה ומצוות, אבל גדלו עם מידות טובות. שגדלים עם מידות, אז זה המפתח לכל ברכה שתבוא אחר כך, או לאנשים עצמם או לדורות הבאים, כי ב-DNA הדור הבא יקבל את המידות הטובות של הדורות הקודמים. זה המפתח, זה חזן מבקשים מאיתנו שנבין ונתבונן. לכן התורה כל כך עוסקת בלוט, להראות לנו איך לוט עולה יורד, עולה יורד, הולך עם אברהם, לא מספר מילה ששרה יש את אברהם, יכל הרי להרוג את שניהם ביחד, לקחת את כל, הוא לא אומר מילה. הנה פתאום הוא מגיע לצד השני של סדום, נהיה שם שופט בסדום, ופתאום ממנו יוצא הגאולה. רואים פה את כל העליות והמורדות, את הלמעלה ואת הלמטה, אבל שיש את המידות אז יש את היכולת באמת לקבל ולהבין את הכל. לכן סדום זה לא רק מקום, סדום יכול לסמא את העיניים. סדום, העושר הגדול הזה של כוחי ועוצם ידי, יכול להפוך את האדם לעיוור ולאבד את הכל. אבל גם סדום יכול להיות חלק מהריח הנפלא של הקטורת. סדום יכול להיות דבר שנפלא, שמוציא את הברכה הגדולה. זאת אומרת, מבינים מה אנחנו לוקחים מסדום. מה דוד המלך שיצא מסדום? דוד המלך שיצא מסדום, מה הוא? יש פה סידור. דוד המלך שיצא מסדום, כי הרי חזל הרי אומרים, סדום זה ראשי תיבות, סוכת דוד, ומה? מלך משיח. כך אומר רב צדוק הכהן מלובלין. סדום, סוכת דוד, ומלך משיח. זה סדום? אז באותו סדום יוצא דוד המלך. ומה הוא משאיר בצבא, בפרקי התהילים? הוא מודיע, הוא אומר לשלמה המלך, תשים לב לעניים, למדוקים, לאנשים שאף אחד לא מסתכל עליהם, תחוס על דל ואביון, תן להם את מה שהם צריכים, ואז אתה תראה איזה ברכה, איזה שפע יהיה לך, איזה הצלחה תהיה לך. זה מה שדוד המלך מבקש ממנו. דוד המלך את זה הוא מבקש, ולכן תראו כמה נפלא גם, כשדוד המלך בורח מאבשלום, ומי יוצא? יוצא ומקלל אותו כללה נמרצת. איך קוראים לו? יוצא ומקלל אותו כללה נמרצת. שימי בן גירה, תודה רבה. שימי בן גירה יוצא ומקלל אותו כללה נמרצת. אומר יואב, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? ברנה ואסירה את ראשו. לשון הפסוק.
מה אומר דוד? לא, לא, השם אמר לו כלל, עזוב, עזוב. מה זה השם אמר לו כלל? הוא מורד במלכות. איך הוא עושה דבר נורא כזה? אלא, באמת, הוא היה צריך להישאר. הוא היה נורא, עשה דבר נורא. אבל, יש לו גם מידות טובות. מי יצא ממנו? איש יהודי אבו שושן הבירה, שמו מרדכי בן העיר בן שמי, מקיש ואיש ימיני. הוא היה צריך להביא לעולם את הדור הבא. את המידות הטובות תיקחו, וזה יגיע עד מרדכי. זאת אומרת, המפתח הוא, באמת בכל דבר, זה המידות הטובות האלה. ולכן, סדום זה מושג. מסדום זה דבר נורא, אבל גם זה סוכת דוד המלך משיח. זה לוט בא ללמד אותנו. ללמד אותנו, ואנחנו לומדים את זה דרך לוט, עד כמה שלכל אחד מאיתנו יש את המידות הנפלאות, כי כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. בני אברהם, יצחק ויעקב, יש לנו את המידות האלה. קצת מרומם אותם יותר, ולו במעט, מידה זו, מידה אחרת, עבודה כזו, עבודה אחרת, אז אנחנו מגיעים לרמות שלא נתפסים בעולם. לא נתפסים. איך אצל מזמר אוירבך, זכר צדיק לברכה, רבינו הגדול, אמר לי, אשתו בחדר איחוד, שיש לו בעיה גדולה, אין לו סבלנות, וכשאין סבלנות מגיעים לידי כעס, מגיעים לוויכוחים, בואי עכשיו נעשה הסכם, בעשר השנים הראשונות של הנישואים, כל ויכוח שיש בינינו את צודקת. כך הוא אמר לי שהייתי חתן, יש כל ויכוח בינינו את צודקת. הוא אמר לי, היה לי קשה מאוד, אבל כל החיים זה עבודה על המידות. כל החיים עבודה על המידות. וכשעובדים על המידות, זוכים גם לשפע רוחני גדול. ואם אני חייב לתת שיעור, בישיבה ראו אותו קודם לומד קצת מוסר. שאלו אותו תלמידים, מה אתה, הרב לומד עכשיו מוסר? עכשיו הראש מונח בשיעור. הוא אומר, אני מפחד שאולי מישהו ישאל איזו שאלה לא שייכת בכלל. והנייצ'ר הקודם שלי יקפוץ, הטבע הקודם שלי פתאום יקפוץ, ואולי אני ככה יכעס. אז אני לומד קצת מוסר לשמור על עצמי. שאני יענה לו ברספקט, יענה לו בצורה נכונה. העבודה הזאת, זה המפתח. שיש לנו את זה בפרשה, שאנחנו באמת רואים את העבודה הגדולה של אברהם אבינו, את הכוח הגדול שלו, בפרשה שבה אנחנו עוברים מאברהם ליצחק, ניקח גם את ההבנה הזאת איתנו, הנזכה באמת מכוח המידות הגדולות האלה, עוד בזו השנה, לראות איך הקדוש ברוך הוא עושה את המשתה הגדול, משתה שמנים, משתה של הגאולה, ואיך אנחנו נוכל לומר בקול גדול, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו, ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו.